שבוע טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. בכירים במערכת הביטחון אומרים מערב לאחר ירי הרקטות לתל אביב כי צהל יגיב על האירוע בצורה חריפה בסגנון שאותו תבר המתכ"ל כוכבי, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקל מוסר כי בצהל קימו התייעצויות בדרגים שונים עד לדרג הרמטכ"ל וקיבלו מידע מודיעיני על השיגורים. לשיחות היו שותפים גם אנשי המינהל האזרחי והתקיימו שיחות עם המצרים כדי להעמידם על חומרת האירוע. בצבא אומרים שלא הייתה תגובה כיוון שהרקטות נפלו בים ולא סיכנו את האזרחים. בשבת נורו לכיוון הים מול חופי תל אביב שתי רקטות מעזה שלא גרמו לנזק או לנפגעים. לתקשורת ערבים מדווחים מפי גורמים בכירים בג'יהאד האיסלאמי כי הזרוע הצבאית של הארגון העלתה את רמת הכוננות ועצרה את האימונים כהכנה למקרה שהציר המנהלי שובת הרב אישם אבו אוואש ימות כתוצאה מהחמרה במצבו הרפואי. כתבנו שלמה ריזל מציין כי מנהיג הארגון זיאד נחלה איים שלשום כי אם אבו אוואש ימות ארגונו יתייחס לכך כפעולת חיסול והדבר יוביל להסלמה. זינוק משמעותי במספר הנדבקים בקורונה בישראל, כ-5,400 מאומתים חדשים הובחנו אתמול. שיעור הבדיקות החיוביות זינק לכמעט 4% ומקדם ההדבקה עלה ל-1.75. מספר החולים המאושפזים במצב קשה חצה את המאה. חוקרי האוניברסיטה העברית טוענים כי התפשטות המהירה צפויה להימשך בשבועות הקרובים, כך שמספרי הנדבקים בתרחיש האופטימי יעברו בשבוע הקרוב את ה-20,000 וימשיכו לעלות בשבוע שלאחר מכן. 3 נפצעו בתאונת דרכים במחלף חולון, 1 באורח קשה, והיתר נפצעו באורח בינוני, כך מוסר כתבנו בן צלי זרוביץ'. תחזית מזג האוויר, מחר ירד גשם מקומי לקראת הערב, הגשם יתחזק, הוא ירד מצפון הארץ ועד לנגב. עד כאן, חדשות כל חי.
שנה. כל חי תמיד איתכם. שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
יש גמרא בסוטה דף מנבב. שם מדובר על הסיפור בתנך שאלישה הנביא היה קריח. היו ילדים שעשו צחוק ממנו. אז חילל אותם. ותצאנו שניים דובים מן היער, ותאכלנו את הנערים. קיבלו את העונש. יעשו שני דובים מן היער, ורמסו את הילדים. אומרת הגמרא, רב ושמואל, נחלקו. אחד אומר נס, ואחד אומר נס בתוך נס. אומרת הגמרא, מילא, מנדו מנס, היה צורך רק בדובים. נס לתוך נס. לא דובים ולא יער. כאן הנבואה מפוסמת. שואלת הגמרא, למה צריך שני ניסים? שמספיק דובים. אומרת הגמרא, זה ניסו, הם יפחדו. דוב בלי יער הוא לא דוב. ביידיש, הבר, עונה ואולי נשכנבר. צריך לעשות לו מסגרת שיגיש בנועם, שיגיש טוב. ולכן בגני חיות עושים הכל לעשות הביטת מסגרת, אוויר, מים, מה שהחיה צריכה. לכן היה צורך לנס של יער וגם בו. שאלתי פעם את רב חיים, חיים קניאבקי, אם דוב, בלי יער הוא לא דוב. מה היה של הבן תרא? אז הוא אמר לי, ודאי, הבית מפרש. זה היער שלו. צריך להרגיש, אם הוא לא בישיבה, אין לו מקום. לא מדבר איסורים להיכנס למקומות האלה. פשוט לא מוצא את עצמו. איפה היער שהוא מרגיש מצוין? פה היה לגמור, היה זכוי בסל הדופס, היה את הרבנים, אני מרגיש במקום. אחרת אני לא במקום, לא מצד איסור. פשוט זה לא המקום שלי. בעזרת השם, אני רואה ציבור רחב, ציבור קדוש, ציבור שזה המקום שלהם. היה, הוולד, זה המקום. בעזרת השם, שנגיע לזה, שנהיה כולנו, 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 שיהיה עם חיינו וימינו ואנרגיה יומם ולילה. אי אפשר להתעלם מהמצב שעכשיו נתונים הדיינים, הדינים שלנו. זכינו שיש מחנכים, מורים, עיניים לידע. בכל הזמנים ובכל התקופות. עיניים. אבא אמר לי שהוא שמע מרבי חנן וסרמן. אל תשליחני מלפניך. ברוח קודשך, אל תיקח ממנו. מה זו רוח קודשך? גדולי ישראל, רבני ישראל, דייני ישראל. זה רוח קודשך. זה רוח הקודש שאנחנו מסלולים. אל תיקח ממנו. אחרת אנחנו עבודים, אין לנו שום דרך, שום מוצא, בעבלות. ברוך השם שזכינו לעיניים, עיני העדע. זה עיניים מעינו, זה רוח קודשו. אל תיקח ממנו. תיתן לנו תמיד הבריאות, הבהירות, ואיש ובדל שיוכל להיות העיני של העדה בכל זמן ובכל עדה.
חזק וברוך. לגאון המשגיח, גאון הצדיק, בנם של קידושים, גאון אבי חיים וולקין, שליטה, כמו שהוא סיפר, מרן היה מאוד אוהב אותו, הוא אמר, שהרב אמר עליו, שיש לו נשמה ספרדית, ויש לו יחס מיוחד לבחורים בישיבת עטרת ישראל, איפשהו מכהן כמשגיח, יש לו יחס מיוחד לבחורים ספרדים, קרב אותם, יודע, שמהם, נזרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. הוא הנכד של הגאון רבי אהרון וולקין. רק שבוע שעבר בשיעור הזכרנו אותו, אני לא ידעתי שהרב יגיע, הזכרנו אותו בשו"ת זקן אהרון. הוא כותב תשובה לגבי אבקת חלב נוכרי, והיה לו כוחה דהיתרה, והוא כתב שמה להקל. למרות שאמרנו בשיעור שבוע שעבר שאנחנו נוהגים להחמיר, אבל דווקא מינה, מי שמקל בדבר, יש לו מה לסמוך, אילן גבוה כמו רבי אהרון וולקין. יש לו ספר על השס, בית אהרון. הקדמה שמה, אני קראתי את זה דבר שנים, הקדמה לבד היא שיחה בפני עצמה, הקדמה לבד. הוא נכד של הגאון הגדול הזה, שכבר מלאו 80 שנה לפטירתו. בבי עומר, מרן מזכיר רבה מהתשובות של זקן אהרון וולקין. אני מברך את כבוד הרב, שמשיך עוד רבות בשנים, עד זקנה וסיבה, שיהיה לו בריאות איתנה, נורא מעליה, להמשיך עוד לזכות הרבים, להעמיד תלמידים הרבה. חזק וברוך לגאון רבי דוד פרץ, רבה של פנמה. אני הייתי אצלו כשהוא היה דיה בוונצואלה, הוא היה רב של וונצואלה, אחר כך חטפו אותו משם, לקחו אותו להיות רב של פנמה. הוא ברוך השם, עומד על המשמר, חוץ משהו תמיד חכם ובקי בפוסקים, בקי באבי עומר, חוץ מזה, יש לו את ההנהגה הנכונה. אני יודע כמה הוא נאבק, על הגיורים שהיה בכמה מקומות בעולם, אני לא אנקוב, לא אנקוב בשמות, איך הוא נאבק שיהיה הכל לפי ההלכה, הכל לפי ממש דיוק ההלכה. היום יש כל מיני דעות משונות, דברים משונים שאני שומע, כל מיני רבנים, קוראים לעצם רבנים, כל מיני דעות, יש להצטרף ללאום היהודי, יש להצטרף לדת היהודית, עושים צפי דינים, יש דין לאום ויש דין דת, ואם אדם מסורתי, אז כן נגייר אותו, אוי ואבוי, מגלים פנים בתורה שלא כהלכה, זה נגד השולחן ערוך, נגד הרמב״ם, נגד כל הפוסקים, קבלת מצוות בגר מעכבת. ולא רק זה, אם הדיינים רואים אומדנה דמוכח, שהגר הזה לא יקיים מצוות, אבל הוא דקלם, הלכו אותו חודשיים, שלושה, הוא מדקלם, כן, אני אקבל מצוות. אבל הם יודעים שזה אומדנה דמוכח, שהוא לא יכול, לא יקיים את המצוות, אסור לגייר אותו. ואם גירו אותו, למרות שהם יודעים את זה, הדיינים האלו נפסלו, לא יכולים כבר להיות דיינים. כמה היה מספר לי הרב פרץ, כל מיני מקרים שקרה בחוץ לארץ, ואיך שהוא היה מונע את הדברים האלו, שלא לחתום על גיורים כאלו. הם רוצים היום שם בשלטון לפטר את הרבנים הראשיים, שפטרו את עצמם, שהתפטרו הם. מה שייך, אנחנו עומדים על משמר ההלכה, כמו שהזכיר הרב. הרבנים הראשיים נלחמים על הגיור, שהכל יהיה גיור כהלכה. אתכם צריך לחזק את הרבנות הראשית, להמשיך בדרך שלנו. השם יעזור, שיתבטלו כל הגזרות הקשות שיש על עיני היהדות. שבוע שבר הזכרנו את הגמרא בחולין קופתא דבר עמוד ב', תנא דרבי ישמעאל, נאמר בתורה שלוש פעמים, לא תבשל גדי בחלב אמו. אחד, לאיסור בישול, לא תבשל גדי, לאחד איסור אכילה, ואחד איסור הנאה. אם אינו עניין לגופו, תנאו עניין לעניין אחר. אז זה מיותר, למה שלוש פעמים? אז דבר אחר, או להנאה, או לאיסור של בישול, של אכילה. אני לא אעכב את כבוד הרב, שאריך ימים ושנים, הרב מבקש לצאת, אני אכבד את כבוד הרב. שבוע טוב. זה חידוש שרק בבשר בחלב שהתורה אסרה לבשל. לבשל בשביל הכלב שלו, בשביל הפועל שלו, הגוי, לבשל לו נבלה, טריפה, אפילו חזיר. מעיקר הדין, מדין דאורייתא, זה מותר. התורה אמרה רק על בשר בחלב שזה יתר וזה יתר, שמצטרפים ביחד זה נהיה איסור. פה התורה אמרה כמה שזה דבר חידוש, לכן התורה אסרה גם לבשל. שבר שבר הסברנו כסף משנה שהוא כותב שזה גזירה שלא יבוא לאכול, אבל זה חידוש שכתוב את זה רק לגבי בשר בחלב. שאר הדברים זה מותר. יש באבי עומר חלק ד' תשובה מעניינת. אדם שאין לו עבודה, אין לו פרנסה, ורוצה מצאו לו איזו עבודה טבח במקום של גויים, של מחלות אסורות. הוא שם יקבל מזכורת, יבשל להם נבלות, טריפות, אולי גם חזיר, יבשל להם חסה מגידול רגיל עם תולעים, לא חסלת, כל מיני איסורים, הוא עושה שם. זה מיועד לגויים, לא חסר שלום שהוא מכשיל את היהודים לאכול דברים כאלו, אלא מקום של גויים. הוא נוסע לקפריסין, זה חצי שעה נסיעה, נוסע שם, עובד שם השבוע וחוזר לפה, מקבל פרנסה. האם מותר לעבוד מקומות כאלו? הוא מבשל לצורך גויים חזיר. מותר או לא? זה באבי עומר התשובה. יש גמרא ביומה פגימה עמוד ב' וגם בחולין קוו עמוד א', שם הגמרא אומרת, מים ראשונים האכילו בשר חזיר, מים אחרונים הרגו את הנפש. מים אחרונים, כולם יודעים, מים אחרונים חובה. יש לזה שני טעמים. טעם אחד בפני מלח סדומית, שהייתה מצויה בזמנם, אדם נגע באוכל במלח, אחר כך יגע בעיניים, ויסבול אחר כך ציר, אחר כך קטרת וכדומה. מלח סדומית. יש טעם שני, כבוד הברכה, מה אדם יברך, של אדם שלו מלוכלכות משמן של דגים וכדומה, לכן צריך לעשות מים אחרונים. התוספות חולקים. התוספות אומרים, זמננו, הדין הזה לא חובה, מים אחרונים לא חובה. מותר, לא צריך מים אחרונים. אבל כל הפוסקים, כולל השולחן ערוך, פוסקים שמים אחרונים חובה. מעניין שמרן הביא בשולחן ערוך, קופג על סעיף א', סעיף קצר, מים אחרונים, חובה. סעיף י', אחרי כמה סעיפים, מרן כותב, יש אומרים שבזמן הזה, שלא מצוי מלח סדומית, לא צריכים לעשות מים אחרונים. בפשטות, זה סתם ויש. כך כותב מאמר מרדכי ועוד כמה אחרונים. יש סתם, סעיף א', מים אחרונים, חובה, ויש אחר כך יש אומרים שבסוף הסימן. למה מרן הרחיק את זה? אומר, מביא את האחידה שכותב בכמה מקומות, שכח דקו של מרן, שהוא משאיר אחר כך את הדעה השנייה, משאיר אותה לסוף. אבל הוא דעתו כמו סתם. יש אומרים אחרת. למה מרן הביא את זה, לא הביא את זה אחד ליד השני? בסעיף אחד, מים אחרונים חובה, ויש אומרים, למה לא הביא את זה בסעיף אחד? בוא נגיד לך, שאם תראה אנשים שקשה להם לעשות מים אחרונים, כמו זקנים באים בימים, או כמו נשים יולדות וחולות, מניקות, יש להם קושי בדבר הזה, יש להם מה לסמוך. יש אומרים שבזמן הזה לא צריכים מים אחרונים, אלא מלח סדומית מסוים, וזה מותר. לכן מרן הביא את זה רחוק, לא הביא את זה מיד. מביא את זה מיד, מדהים, סתם יש אחר כסתם, אז זה מה להקן, צריכים לעשות. אבל לכן הביא את זה מה בסוף, מי שמקן, זה באים להקל למי שנוהג, מי שקשה לו לעשות. לא כל אחד, כל אחד קשה לו לקום מהשולחן, ללכת למזה, עד ים עצלנים. זה לא נקרא קושי. אלא אישה מניקה, אישה יולדת, או אישה זקנה, מי שככה קשה לו מאוד, יכול לסמוך על הדעה הזו. עליו אחי, מים אחרונים, חובה. צריכים להפיד בזה, כל אחד יבוא לבית שלו ויסביר לבנים שלו, לבנות שלו, לאשתו, כל עד שלא לא קשה להם, אנחנו חושבים רגילות, שיקומו ויעשו מים אחרונים. מרן היה מקפיד בזה, כל השנים, מה שאני זוכר, היה קם מהשולחן, הולך למטבח, ומה שעושה מים אחרונים, מנקה את כל האצבעות, מנקה. יש שעושים ככה קצת, ראשי אצבעות, שלא יהיה לא לעבוד סתרה אחרה, לפי הקבלה, אבל זה לא נכון, צריך לעשות כל ראשי האצבעות, שיהיה נקי לפני כבוד הברכה. אברהם מספרת שם בחולין, כובב, היה אדם אחד שאכל עדשים, ולא עשה מים אחרונים, מהבקעת המזון, הלך לבית המדרש, ראה אותו החבר שלו, הסתכל עליו, ראה שהוא נוחלך מהאנשים. הולך לאשתו, בעליך אמר, יש קאט של זהובים פה בבית, שתביא לי את זה. והסימן שהוא אמר לי את זה, הוא אכל לבוקר עדשים. נכון, סימן טוב. הלכה, והביאה לו את כל הקאט של הזהובים. בצהריים הגיעה בעלה לבית, מספרת לו, שלחת לי מישהו לקחת את הזהובים, ואמר, סימן שאכלת עדשים, שתתי לו את זה. אומרת הגמרא, קם והרג אותה. איקא מאן דאמר הרג אותה, מים אחרונים הרגו את הנפש, ואיקא מאן דאמר אבקה, נתן לה גט, נתן לה גט החמל, לקח גט וזרק לה. מעיקר הדין, אדם שרוצה לגרש את אשתו, מעיקר הדין, אם הוא יודע, נכתוב את הגט, לא בעת, נכתוב כמה שורות בעת, זה לא עושים, אלא 12 שורות, כפי הדין, הוא יודע, הוא עומד בדין ויודע, יכול לכתוב גט, להחתים שתי עדים, ולזרוק את זה תוך הבעמות של האישה. היא תצעק עד מחר, אני לא רוצה, לא רוצה. עיקר הדין היה אפשר. אלא מה? יש חרם דרבנו גרשום. שרבנו גרשום מחרים שלא יגרש אדם בעל כוחה. אנחנו לא קיבלנו חרם דרבנו גרשום, גם בעניין הזה, וגם בעניין יושא אישה שנייה. לקחת כמה אנשים. חרם דרבנו גרשום, שזה אסור. הספרדים לא קיבלו. מרן בשולחן ערוך, אבן עזר, סימן א' סעיף י' כותב, שזה עד סוף האלף החמישי. אנחנו יוצאים היום 782 באלף השישי. אז אין תחנות בן גרשום. לכן, מה אנחנו עושים בספרדים? עושים שבועה חמורה. בחופה, שבועה חמורה שלא יישא אישה על אשתו, לא יקח שתי נשים או שלוש, ועוד השבועה חמורה הבאה שלא יגרשן הבעל כוחה. זה מבר עוד דברים, שלא ישעבד נכסי מילוק שלה. הביאה לו כסף, הוא היה עני דפרן, מביאה לו כסף, לקח את הכסף, משקיע את זה בימורי, ואיבד את הכל. זה השבועה החמורה הבאה, כמו הדבר הזה, שלא ישעבד נכסי מילוק שלה, וכן, שלא יישא לחוץ לארץ, לאומן, בלי רשות שלה יישא, יברח ממנה. גם זה, השבועה החמורה הגיעה. יש ראשי ישיבות שלא מבינים למה עושים שבועה חמורה. והם מתעקשים, אפילו יש כאלה שמגזימים. אם תעשה שבועה חמורה, אומרים לתלמיד שלהם, זה בעיקר אשכנזים ומשוכנזים יותר גרוע. אם תעשה שבועה חמורה, אני לא מגיע לחתונה שלך. זה לא ראש יבה לבד, ראש יבה עם התלמידים שלו. מי ישמח אותו? שמחה תל וקלה. והם לא מבינים שזה טובת העניין, זה השבועה חמורה. מה, אם לא היה שבועה חמורה, יותר גז, יותר לגט, חיגט, יותר נגב וישלח אותה. איך ייתן? ייתן, יגרשנה בעל כוחה. באה שבועה חמורה, אנחנו קדים עלינו בשבועה חמורה, שלא יגרשנה, אלא בבית הדין. בית הדין, מי שלא בקי בטיל גיטים וקידושין, לא יהיה לו עסק מהם. אסור אדם סתם לכתוב גט וייתן הרע הזה. השבועה החמורה היא מחזקת את הדבר, שלא יישא ישע על אשתו. יש איזה, כמו נקרא לזה קאט, איזה ארגון כזה, שצריכים שיגמרו הנשמות בישראל, אני מבין זוהר הקדוש מביאים, כל מיני דברים, שצריכים לקחת כמה נשים, זה, קודם כל זה נגד ההלכה. יש שבועה חמורה, אשכנזים זה חיים את רבנו גרשום, לנו זה שבועה חמורה, זה גם נגד החוק. זה חוק בינלאומי, זה לא חוק רק פה רק, אלא זה חוק בינלאומי בכל העולם כולו, חוק הביגמיה, שעשו לקחת שתי נשים. ויש כאלה שעוברים על זה, אני יודע, באים אצלי בית הדין, היה אצלי תיק אחת בית הדין, שם מזקנה, רווקה, וזה אחד, זקן, זקן נראה, חרדי נראה, והבאנו אותו לבית הדין, הבאנו אותו. והוא סיפר שכמה אחדים, פגש אותם באיזה חנות, פגש אותה, נתן לה קידושים באיזה חנות. צעקנו עליו, הכרחנו אותו שייתן לגט, מה אתה מעגן בנות ישראל. בכל אופן, השבועה החמורה הזו היא לטובתנו. זה כתוב את זה בית יוסף, אבן עזר, סימן, קוף סמכתת, סעיף, ממחת. או בוו, כן? שם בתוסף מביא את זה. שמזמן הרמב״ם היו נהגים להשביע שבועה חמורה. זה כתוב ברדב"ז שהיה קצת לפני בית יוסף. גם הוא כותב את זה, שנהגו הספרדים להשביע שבועה חמורה. זה כותב את זה המעריקש, ביעקב קסטרו, שהיה בן דורו של מרן לבית יוסף. אם היו יודעים את זה רבני אשכנזים, שזה כתוב בבית יוסף, וזה כתוב ברדב"ז, והמרן החידה, ועוד הרבה פוסקים זה כתוב. והם מבינים למה השבועה החמורה באה, אז לא היו נציב נגד זה. הם אומרים, כתוב בשבועה נשבע, הכל אמור בשטר כתובתה דה. על הכל נשבע. מה זה? צריך שירה כסותה ועונתה לא יגרע. כשאדם חותם על הכתובה, צריך הרש מסדר קדושין, להסביר בקיצור לחתן על מה אתה חותם. הוא חותם. האמת, לפי הדין הוא לא צריך לחתום. העדים חתמו, בפנינו קידש אותם, בפנינו אמר, גמרנו, יש כתובה. מנהג ירושלים, שהחתן חותם גם כן. היה כמה מקרים שפנו אלינו, החתן שכח לחתום, הרב לא בקיא בהלכה, הוא לא יודע, לא מדש, לא יודע הלכות, ואז לא יחתים את החתן. נו, זה מעכב, איפה נחפש את החתן עכשיו? אתם לא מעכב, זה רק מנהג ירושלים. דעבד זה לא מעכב, והכר העדים חתמו, בפנינו אמר לה, יביא לי לנטו וכו' וכו', זה העיקר. השבועה החמורה, זה בא לטובתנו, לכאורה על כל השטר. היה איזו חתונה לפני 20 שנה בערך, שאני דיברתי שם לפני החופה, ואמרתי לחתן שאתה נשבע בעיקר על ארבעה דברים. שלא יישא אישה על אשתו, שלא יגרשן הבעל כוחה, לא ישבע נכסי מנוג, ולא יברח לחוץ לארץ. אחד מראשי העסקנים סיפר את זה בזמנו למרן האבא, שככה אני אמרתי בחופה. הרב קרא לי, בוא, בוא, מה, אתה אמרת ככה? לא טוב את המקור שלי. מאיפה המקור שלי? שרק בעיקר על הבעל דברים שזה נוסד השבועה החמורה. מי שיקרא טוב את הבית יוסף, בסימן קורס המכתת, שזה נוסד על זה. הרב לא הסכים איתי. מראית השני מהמסורת שלנו. השבועה החמורה באה על כל הכתובה. הכל אמרו בשתה כתובתה דה. למה אתה משנה? אומר הבעל דברים. לא טוב, אני יכול להגיד אולי שזה בא בעיקר, בפרט על הבעל דברים? וטוב, בסדר, בפרט. אבל לא, זה בא על הכל. הם מפריע עליהם כמה חכמים. איך אדם ישבע, שיכבד אותה, ייתן לה שערה כסותה ועונתה לא יגרע, ייתן לה כסות, ייתן לה סמלה, מגיע החג, רודו לא במזכרת, הוא מאחר, עד שקם, עד שזה, אי אפשר, ראש כולל לא יכול לשקול, כל המן יחר אחר. אם אדם מועד לעולם, אז מוריד לו, אין לי כסף לקנות לך סמלה, רודו לי חודש מהמזכרת, מהמלגה, רודו לי, זה לא כל כך טוב. מרן היה שיטה שלו, לתת מלגה רגילה, נגיד בערך 3,000 שקל, מלגע, כל מי שמגיע בזמן, עוד 10 דולר. בבוקר, אחר כך אתה מגיע ל-4,000, למה לא? שמגיע למחורי ישיבות, מי ייקח כסף אם לא עבריכי ישיבות. אבל זה בצורה מכובדת, אתה לא פוגע בו, עבריך, תמיד חכם, אתה מוריד לו, אתה משאיר את הקרן, יסוד כרגיל, אתה מוסיף לו, כל פעם שמגיע ב-9, מגיע ב-3, מגיע בזמן בדיוק, קח עוד 10 דולר, אם אין לו, תן לו 10 שקל, לא משנה, בדרך יש תוספת, זה מחזק אותו. הוא אומר לה, אני הורידו לי כסף החודש, אין לי קנות לך סמלה. הלכה לחדר, והוריד הדמעות, אישה דמעתה מצויה, היא רגישה מאוד, יש לה רגש, בכתה. תגידו, עבר על השבועה החמורה, הוא נשבע שייתן לה שירה כסותה ועונתה. פעם אחת צעק עליה, התווכח איתה באיזה עניין, יעשה איזה דבר בבית לא בסדר, והוא צעק עליה והיא בכתה, הנה עבר השבוע חמורה, והיא לא מתווכח עם אשתו, טיפשים לא מתווכחים, כמו שיש לו שכל, מתווכח, והיא הצטערה, אז הוא צער אותה, צער אותה, עבר השבוע חמורה, ככה הם טוענים, אבל זה לא נכון, השבוע חמורה באה עד דרך העולם, דרך העולם שמתווכחים, דרך העולם שמדי פעם אין לו כסף, לא קונה לה סמלה, זה דרך העולם ככה, לא זה באה השבוע חמורה, השבועה מגיעה דבר שיוצא מגדר הרגיל, פתאום עוזב את הבית, הלך שוחה דירה במקום אחר, עוזב אותה, או נוסע כמה חודשים לאומן, עוזב אותה, זה השבועה החמורה הבאה, דבר שחוץ לגדר הרגיל, הנה חלמש, מחזקים את הדבר הזה, שבועה החמורה, אבל כל דבר קטן, כל ויכוח קטן יש שבועה החמורה, אין מה לפחד, צריך להגיד להם, לטוב הרבנים שמפחדים לעשות שבועה חמורה. הרב אלישיב היה מאוד אוחז בדבר הזה. הוא היה אומר לראשי ישיבות, אני יש לי עדויות, אם חתן ספרדי, תעשו לו שבועה חמורה, מן הגבות תהן בידיהם. הוא ידע פוסקים, הרב אלישיב. הוא היה בית הדין הגדול, שנים, ישב יחד עם האבא, כמעט 10 שנים, ישבו ביחד בית הדין הגדול. הוא ידע פוסקים, זה בית יוסף, זה רדבז, זה החידה, להקת פוסקים זה. לכן הוא היה עומד על כך, שעשו שבועה חמורה. והרב אמר לי אז, אל תשנה. הלשון בכתובה, נשבע, שבועה חמורה, כל האמור בשתה כתובתה דה. זו, אל תשנה. אתה רוצה להוסיף, בעיקר על הדבר הדברים, טוב, תוסיף, הבעל לא ישיבנו, בסדר. אבל העיקר, השבועה חמורה, זה מנהג אבותינו בידינו. כן, אחד מהדברים, שלא יגרשנה בעל כוחה. היום אסור לגרש בעל כוחה, אדם לא יכול לתת ככה סתם גט. זמן הגמרא, לא היה שבועה חמורה, לא היה חרם דומה לגרשום, לא היה דברים אלו. ולכן זה בעל הבית, סיפרה לו, קד זומים, נתתי את זה לאותו אחד, אכלת עדשים, הביא לי סימן. כתב גט, נתן הגט וגירש אותה. לכן אמרו, מים אחרונים, הרגו את הנפש, או שהוציאו אותה אישה מדי בעלה. זה כתוב בגמרא בחולין קרובב. יש מדרש רבה, פרשת בלק, שם כתוב את הסיפור הזה קצת בצורה אחרת. נעשה באדם אחד, שאכל קוטנית, ולא עשה מים אחרונים. וירד לשוק, ידיו מטונפות מן הקוטנית. ראה אותו חברו, הלך ואמר לי אשתו, בעלך אמר לי, יש טבעת יעלום במגירה, תביא לי את זה. הנה סימן שהוא אכל קוטניות בבוקר. מיד קחת הטבעת יעלום ונתנה לו את זה. בא בעלה, אמר לו, כך בא לפה מישהו, ואמר, אכל את הקוטנית, והנה סימן. אמר לה, איך דבר כזה עשית? מנע עליה חימה והרגעה. לפי כך אמרו, זה מדרש. כל שאינו נותן אדם לאחר המזון כהורג נפש. צריך לשים לב לזה. היום נקפיא בזה, כמו שמורה נקפיא תמיד, גם האישה וגם הבנות, רק אמרתי איזה סמך למי שמכילים, אלו שקשה להם מאוד, זקנים מאוד, חודמה. עליו אחי, צריך להקפיד. מים אחרונים, חובה. מים ראשונים, הכילו חזיר. היה מעשה באדם אחד שהיה לו פונדק. בסעדה כזו. היה רואה מי שנותן ידיים, היה מביא לו אוכל, חלק, שיטת הבית יוסף, ובכל מה שצריך לראות, כל, לפי ההלכה, חסלת, לא חסה רגיל, כן? מי שלא נותן ידיים, כנראה זה לא יהודי, אז לא היו כולם מקפידים ללכת עם כיפה, עד היום יש מקהילות בחוץ לארץ, שאני מכיר, אנשים מראי שמיים, שלא הולכים עם כיפה, פה בארץ, ברוך השם, אין דבר כזה, זה נהיה כבר סמל, מי שלובש כיפה, הוא שייך למחנה שומרי התורה, שייכים אותו, הנה זה, מחנה שומרי התורה. בחוץ לארץ, יש מקומות שמפחדים באנטישמיות, כל מיני סיבות שיש, ולא הולכים בכיפה. אז הכיפה לא סימן. משהו בדק אותם, צלת ידיים. נותן ידיים, אז יהודי, בשר כשר. לא נותן ידיים, הביאו לו בשר חזיר. אחרי שגמר לאכול, עשה מים אחרונים, או לא, אני לא יודע, ומביא אפיקת המזון. אתה מביא אפיקת המזון? רוצה הבך לעץ השם. אכלת חזיר, אתה מביא אפיקת המזון? מה, אתה יהודי? למה לא נתתי ידיים? מה שכתוב, מים ראשונים הכילו את החזיר. זה דברי הגמרא. נו, מה נודעים מכאן? המאמר שכותב במקום, על פי דברי רש"י, אני מקצר, שזה ישראל כשר היה. בעל המסעדה, הוא היה ישראל כשר, הוא לא היה איזה אחד ככה חילוני. היה יהודי, ירא שמיים שמקפיד בכשרות, מקפיד. כשרואה אחד נותן ידיים, נותן לו דבר, שיא הכשרות. לא נותן ידיים, נותן לו חזיר, נותן לו. נו, איך הוא נותן לחזיר? הוא מבשל בעצמו את החזיר, הוא היה טבח. מבשל חזיר, מותר לבשל חזיר. רואים מכאן שמותר לבשל חזיר. התורה אסור לבשל בשר בחלב, זה התורה אוסרת. אבל חזיר התורה לא אסור לבשל. לכאורה, זה ראיה מכאן. כך כותב אבא ארשה. לא רק מדין דאורייתא. לא חיישינן שמא יטעם. אדם שהוא טבח, שמבשל, אז נוהגים מדי פעם מטעום, חסר פפריקה, חסר מלח, הוא טועם. תגיד, גזרה שמא יטעם, אתה טבח, אתה עומד במקום כזה של גויים, אוכלים שם שקצים מרומסים, אוכלים שם חזיר, אולי אתה בוא לטעום. לא, רואים הגמרא שלא חוששו לזה. לכן אומר אבא ארשה, שישראל כשר היה, לא היה סתם היה, ואפילו אחרי היה מבשל, מסר חזיר. וכל אליהו, היה לפני בערך סביבות 250 שנה, גאון רבי אליהו ישראל, והוא דוחה את אבא ארשה. הוא לא ראה אותו, אבל הוא דוחה את הראיה, ויש מי שרצה להביא ראיה מכאן, שמותר למשל חזיר, ולא גזרין השם יתעם. ואיזו ראיה? א', מי אמר שהוא בישל בעצמו? הוא היה הבעלים של הפונדק, יש לה פועלים גויים, הם בישלו. ועוד, מנלה מנלן דאבין ברצון חכמים. מי אמר שהחכמים הסכימו איתו? הוא בישל חזיר, הוא בישל והכיל חזיר, מי אמר שהסכימו איתו? הגמרא מספרת, תראה מה זה גרם. מי שלא נתן ידיים מים ראשונים, גרם שאכל חזיר. זה הגמרא מספרת. מי אמר שעשה ברצון חכמים? זה כותב את זה בכל אליהו. ולכן הוא אוסר. הוא כותב לאסור שאסור לבשל בסעדה של גויים, גם לצורך גויים כמובן, לא לצורך יהודים. אסור, למה? גזרה שהם יבואו לאכול. לא מדאורייתא. מדאורייתא זה רק בשר וחלב. אבל מדרבנן שלא יבוא לטעום. כך כותב בכל אליהו. הרבי אבי עומר, בשתי שורות, ככה מעיר, ממש בקיצור, על הרב כל אליהו. נעלה ממנו מאירי מפורש. מאירי זה לא בדף קובב, זה גם לא ביומה פגימל, זה מקום אחר לגמרי. זה בחולין קוף יוד גימל. שם המאירי כותב, מכאן משמע, שם הוא מדבר לגבי מי שמבשל חלב בהמה טהורה עם בשר בהמה טמאה. זה אסור לאכול. גמל, ככה זה מבשל את זה, בשר גמל או בשר חמורים, מבשל את זה עם חלב של בהמה, עם פרה וכדומה. שם הוא כותב, מכאן משמע מהסוגיה שמותר לבשל בשר בהמה טמאה וכן בשר חזיר לצורך פועליו הנוכרים, לצורך הגויים מותר לבשל. הנה, אז המאירי למד מהסוגיה הזו שמותר, כמו שאמר אבא ארשה. אבא ארשה זכה לכוון לדברי המאירי, למרות שזה לא ראה אותו, לא היה בדפוס, זה לא של אבא ארשה. אבל הוא זכה לכוון לדבריו. יש אחידה מדייק מהבית יוסף בסימן קופי א', ביורי דעה שמשמע בתוסף שחוששים למראית העין. אדם בא יהודי, בא מבשל חזיר, מבשל יבלה וטרפה, יש רמה בסימן פה זין, תחילת יוחד בשר וחלב. לגבי לבשל בהמת מאיים חלב, מרן מתיר, והרמה כותב, יש לחוש למראית העין. זה מחלוקת. בתוסף משמע, שבמקרה שלנו, לבשל נבלה וטריפה וחזיר, יש כאן חשש שמא יבוא לטעום. כך מדייק מרן אחדה בברכי יוסף בסימן קופי א'. ולכן הוא אוסר. ואסור לאדם לעבוד טבח, מסעדה של גויים, בית מלון של גויים, ובשל דברים של אסורים, אומר שזה אסור. מביאים ראיה מהתשבץ. זה אחד מהראשונים, סוף הראשונים. בדבר תמוה, פלט, שמו אותו. כותב מהתשבץ, אין ראוי לאדם להיות טבח, במקום של גויים, החק מן הכיעור והדומה לו, שהרי אמרו חכמים, בגמרא עבודה זרה בדף נוח, נלחית עמוד ב', שם אמרו, שאסור למזוג יין נסך לגוי. גוי, אותה לשתות יין נסך, לא בשבילו ההלכות האלו. ואני מזג בשבילו, לא בשבילי אני מזג, בשבילו שישתה את היין הזה. זה הדבר של יין נסך, ואני מזג לו את זה, כתוב שאסור למזוג לגוי יין נסך. אומר התשבץ, לפי זה אסור גם לטבח, למשל בשר חזיר, בשר נבלה וטרפה. הנה, זה גמרא מפורשת. ודבר תמוע, התשבץ. זה אחד מהראשונים, מצווה ליישב. בגמרא לא כתוב ככה. משהו מעתיק את הגמרא, לא כתוב כך. גמרא כתוב שאסור לגוי למזוג את היין במים. זמנם היין חזק. לא היה אפשר לשתות את, את היין, אלא כן מזיגו אותו עם קצת מים. היה יונות חזקים מאוד. היין נמצא בתוך כוס, חצי כוס יין, והגוי, הוא לא נוגע ביין, לא מנסך, לא מנענע, לא שום דבר. לוקח הגוי ושופך מים על היין, כדי שהיין הזה יהיה ראוי לשתייה. זה הגמרא אומרת, בעבודה זרה בדף נונחית עמוד ב', שאסור לגוי למזוג יין, מים בתוך כוס של יין. לא כתוב שאסור ליהודי למזוג יין נסך לגוי. איפה מצא את זה התשבץ? דבר פלא פלאים, שכך הוא מעתיק בגמרא, בגמרא לא כתוב דבר כזה. לכן, אם מסתמכים על התשבץ, אם היא שומעה, לא יריעה. הגאון אמר שם, יש לו תשובה בנושא הזה, הוא כותב שמותר להיות טבח במקום של גויים, ואין לו חוששים שם יבוא לטעום. לא גוזרים גזרות מדעתנו. מה אתה גוזר מדעתך? שם יבוא לטעום, איפה כתוב את הגזרה הזו? מאה שנעתם בתלמוד, כותב הראש, בפרק מיום מדליקין, מאה שנעתם בתלמוד, אין שום חכם כוח לגזור גזרה מדעתנו. אם כל חכמי ישראל תאספו ביחד, ויעשו איזו תקנה מסוימת, יש להם כוח, כן. כמו שעשו הגאונים, בנדם תואב, עוד כמה דוגמאות שיש, שביחד גדולי ישראל, גדולי הדור, אם אתם זוכרים, לפני 40 שנה, עשו איסור על בנק לאומי, היה חפירות כדומני בטבריה, היה שם הקברות קברות, ולא שמעו לרבנים, ואז עשו חרם, וכולם הציעו את החשבונות מבנק הזה, העבירו לדיסקון, אז לפני, לא עכשיו, לפני 40 שנה יותר, איך גוזרים גזרו בדעתנו, איך עשו? כל חכמי ישראל שמתאספים ביחד, מזכירים כולם בדעה אחת, לבנוע פרצת גדר, יש להם כוח, אבל חכם פרטי, ששואלים אותו שנה בהלכה, יגיד, אני גוזר גזרה, שמה ככה, שמה ככה, אין כוח לגזור גזרות. לכן, אבא שם אומר שמותר לעבוד טבח בסעדה של גויים, לבשל חזיר, לבשל תולעי, מה שרוצה יכול לבשל, לא גוזרים שמבוא לטעום, אין את הגזרה הזו. הגאון הראשון לציון, אבי מציון, מאיר חי עוזיאל, יש לו תשובה בשו"ת משפטי עוזיאל, וגם הוא כותב שמותר להיות טבח, וקדם אותו מחלקת יואב, גם הוא כתב תשובה שמותר לבשל בחזיר ולטרפה לצורך גוי. לפני שנים, אולי 40 שנה, כן, אפילו יותר, היינו במקסיקו יחד עם מרן האבא. מרן האבא נתן שיעור באיזה מקום, ואחד מהגבירים ביקש אותנו את הרבנית עליה שלום, במקום בפמליה, שבואו לראות שם את הפירמידות שהם עושים במקסיקו. אומרים זה 1,000 שנים. מרן הראש שלו שיעורי תורה, נתן שיעורי תורה, לקחו אותנו, מה נעשה? לקחו אותנו, ראינו את הפירמידות, ראינו. למול זה יש חנות ארוכה ארוכה. בעלות של אותו אחד שלקח אותנו. יהודי גביר, עשיר גדול, שם מוכרים שקצים מרומזים. ראינו בחוץ את ה... זה כל מיני ג'וקי, כל מיני צפרדעי, השם רחל, שם עושים את הכל. ולמי זה שייך? שייך לגביר. כמובן, מי שמבשל את הדברים האלו, זה פועלים גויים, מקסיקנים, לא יהודים. אבל זה שייך לבעלות של היהודי. יש כאן כבר בעיה אחרת. יש כאן בעיה של סחורה בדברים מטמיעים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הגמרא במסכים, פרק שני, פרק כל שעה. בדף, כ"ג עמוד א', למעלה, שם הגמרא אומרת, לכם, לגבי השקר שרצי עליכם, לכם שלכם. אחר כך כתוב, יהיו, יהיו והבאתן יהיו. יש שתי פסוקים, אני אומר את זה בקיצור, בסוגיה שם המבואר, שאסור לאדם להסתחר בדברים מטמיעים. לקנות בשר, כל מיני בשר של חזים וכדומה, למכור את זה לגוי, הוא קנה את זה ב-100 שקל, מוכר את זה ב-200, אז הוא מסתחר בדברים מטמיעים, אסור. יש מחלוקת, אם זה דאורייתא או דרבנן. לדעת רוב הראשונים, זה דאורייתא. הרשב"א, מעתיק אותה ותרסה בסימן כפיות זין, בירי דעה. הרשב"א כותב, פשטות דברה שזה דאורייתא, בגזרה שלא יבוא לאכול. אם אדם מסתחר בחזיר, בשר חמורים, גמלים, מסתחר בזה, מחר מחרתיים, או שוחטים את זה, או אפילו לא ישחט את זה, יאכל את זה, גזרה שלא יבוא לאכול. ככה מפרש הרשב"א, שזה התורה התכוונה, שהתורה התכוונה, גזרה. תוספות כותבים, שזה איסור דאורייתא. גם רוב הפוסקים, רוב הראשונים סוברים שזה איסור דאורייתא. רבי ישמעאל הכהן, בשו"ת זרע האמת, אחריו, אחרי 50 שנה ממנו, הגאון החתם סופר. הם כותבים שלכול העלמא, גם אם נגיד, כך אומר החתם סופר, גם אם נגיד שהאיסור להסתחם בדברים מטמאים איסור דאורייתא, זה רק מגזרה שלא יבוא לאכול. יש בזה נפקא מינה. מי זה היה זרע האמת? רבי ישמעאל הכהן, איך הוא קרא לעצמו ישמעאל? אסור לקרוא בשם של אדם רשע. מרן, בדברים האלה מקפיד מאוד, היו שואלים אותו שמות, וקרא שמו בישראל, הוא היה מכתיב, אמר להם, לא, ככה השם יהיה. אמרה כל מיני שמות, נמרוד, יודע מה טוב שלא קוראים עשיו, כל מיני שמות, היה מנהם לא, לא תקראו ככה. היו מפחדים הרב, אבא היה לו, היה מורה, מפחדים. אני, אחד הבנים שלי, אני אמרתי לרב איזה שם שיקרא לו, קרא שמו בישראל, אמרתי לא, שיקרא לו כך וכך, הכתיב לי את השם, הכתיב לי. כולנו קיבלנו, כמו שהרב אמר, קיבלנו. השם של אדם רשע, אסור לקרוא שם של אדם רשע. מי שקוראים לו שם של אדם רשע, יעשה שינוי השם, ילך לחזן של בית כנסת, שעושים מי שברך, יתרום חי שקלים, ויקרא שם, יגידו את השם שלו, עכשיו כמחה כך וכך. הגמרא ברכות, בדף זין עמוד א', כולם מכירים את הגמרא הזו, תניא, רבי ישמעאל אומר, פעם אחת נכנסתי לכתיר קטורת, שיש אפילו מנגינה לזה, נכון? כתוב, רבי ישמעאל, אחד התנאים שלנו, איך קרא לעצמו רבי ישמעאל? ישמעאל, השם של ישמעאל, בנו של אברהם, הבינו שהוא לא היה דתי, נכון? אז איך קראו בשמו של רבי ישמעאל? גם זרע האמת. בספר, בסמים ראש, ספר מעניין, יש לנו תשובות יפות. לא הכל נכון, חלק מהתשובות זה מזויף, אבל תשובות נכונות. הוא כותב שישמעאל עשה תשובה בסוף ימיו. אחרי כתוב, והגברו אותו יצחק וישמעאל. אם לא היה חוזר בתשובה, התורה תכתוב שיצחק אבינו, יחד ישמעאל, קברו את אברהם אבינו, והגברו אותו יצחק וישמעאל, על כוחך שהוא חזר בתשובה. אחרי התורה מזכירה אותו, והגברו אותו. יש בגמרא בסנהדרין, כתוב, ואין מידי מציל. לא אברהם מציל את ישמעאל, לא יצחק מציל את עשיו. יגידו, אבא שלו היה גדול, יצחק אבינו, נולד לו עשיו, אז הוא לא יכנס לגיהנום, לא יבוא לכף הקלע, אין דבר כזה. לא יצחק מציל את עשיו, ולא אברהם מציל את ישמעאל. מה משמע? שישמעאל לא עשה תשובה, ככה לכאורה משמע. איך הם מסיימים ראש שעשה תשובה? אבל מפרשים את זה, כוונה היא, הזכות של אברהם אבינו לבד, לא יכולה להציל את ישמעאל. הזכות של יצחק אבינו לבד, לא יכולה להציל. ברע מזכה אבא, אבא לא מזכה ברע. אין בשמיים פרוטקציה. יש פרוטקציה למי שלומד תורה, זה כן, יש בשמיים. אבל סתם פרוטקציה, אבא שלו היה רב גדול, אז נכנסו בפנים, אז מה? שמעתי פעם סיפור ממרן האבא, שהוא שמע את זה פה אל פה, מחכם נתן סלם. חכם נתן סלם היה מנהל תלמוד תורה פה בירושלים, לא זוכר, בגאולה. כן, בסדר, היה מנהל תלמוד תורה, והיה חסידה קדישה. הוא היה גיסו של ראש הישיבה רבי עזרא עתיה. אביו שיבדל לחיים טובים, הגאון חכם אברהם סלם. הוא סיפר את זה לרב פה אל פה. הוא היה חבר טוב, ידידים בתורה, בעיקר חברו את זה בתורה, של הגאון רבי יוסף ידיד הלוי, שהיה רב השכונה פה, רב שכונת הבוכרים. היו ידידים. פעם אחת סיכמו ביניהם, עשו קניין מטפחת, מי שימות ראשון, יבוא ויגיד מה קורה בשמיים. איך דנים את האדם בשמיים. עשו קניין, נפטר ראשון, הרב יוסף ידיד הלוי. וחכם נתן סלם, מחכה. כל הלילה יושן, רוצה שיבוא אצלו בחלום, לא בא בחלום. יום השביעי, יום השלושים, עלה לקבר שלו, הוא קבור פה בירושלים, עלה לקבר שלו, בבכה, הבטחת לי, עשינו קניין, תספר לי מה קורה למעלה, תבוא תספר לי, אין רשות. לאדם למעלה בוא לספר. אם כל הבא יספרו לנו, אז לא יהיה בחירה. מי יהיה חילוני? מי ירצה? מי יחלל שבת? כולם יפחדו, אין בחירה. לכן אין רשות. אבל הוא בכה בקבר, תקיים את ההבטחה שלך, עשינו קניין. באותו הלילה, דגלה אליו בחלום. ואמר לו, אין לי הרבה זמן, נתנו לי כמה דקות לדבר איתך, תשמע, אתה לא יכול לתאר עומק הדין שיש למעלה. משפטיך תאום רבה. אתה זוכר? היינו פעם עזרת נשים, אכלנו צהריים ביחד, היה לחם ושמן שתגלנו אותו. ואני כבר סברתי, והיה טעים. לקחתי את הלחם, את הפיתה, וככה לחצתי חזק בצלחת ואכלתי את זה לתאבון. דנו אותי על זה בשמיים. אתה כבר סברת כבר, למה אתה אוכל את סתם תענוג דורם? תראה משפטיך טוב רבה, תראה מה דנו אותי. רצו להעביר אותי דרך גיהנום, רצו להעביר אותי. מעבירים אותי, ואני כל יבואי, כולי הכנסתי פחד בעלה, איך אני אעבור? כדי לקחת נשמות משם, שזה רצו להעביר אותו משם. מה? אני בא לעבור משם, תפפו דפים, תפפו, תפפו, עשו מחיצה, ככה, גובה, לא ראיתי כלום. אמרתי, השעה לגן עדן. ודמר, תפרסם בשמי, בעולם הזה, שיש פרוטקציה בשמיים למי שלומד תורה. מה שיש משפטים קשים מאוד, מי שלומד תורה באמת, לשם שמיים, לומד תורה בהתמדה, יש פרוטקציה בשמיים. וכל מה שהוא כתב משך החיים שלו, הוא היה כתבן גדול, חיבר הרבה ספרים, עם יוסף פטרה ואחי יוסף, בקעת יוסף, כמה ספרים חיבר, כל זה עפפו, עומדו כמו חומה בצורה בינו לבין גנו, הוא הלך עכשיו לגן עדן. זה סיפור מדהים. זה סיפר את זה אחר נתן סלם, פה אל פה, למרן זצב, למרן סיפר לי את זה גם כן. סיפר את זה, ולעוד מקומות הוא סיפר את זה. אז זה מפחיד, הסיפור הזה. אבל יש בשמיים פרוטקציה למי שיושב ועוסק בתורה. עכשיו הכתוב, ברע מזכה אבא. הבן שאומר קדיש, הבן שעושה לימודים, אז הוא מזכה את האבא שלו. אפילו אם אבא שלו עשה שלא כדין, הלך והתאבד, שאין לו חלק עולם הבא, שהנשמה שלו מאות שנים מרחפת. אפילו אחי, אם הבן אומר קדיש, אם הבן לומד תורה, עושה צדקות למשפט האבא, יש למעלה בשמיים, הקדוש ברוך הוא נותן חסד ורחמים, מקום גם מרחם על הדבר הזה. זה כוח של הבן. הבן יכול הבן לזכות את האבא בתורה, במצוות, בתפילות, שעושה בשביל האבא. אבל הפוך לא. האבא לא מזכה את הבן. אם אבא אדם גדול, הייתה אחד מראשי החילונים פה, ראשי ההשכלה שהיו פה במדינה לפני כמה עשרות שנים, היא הייתה נכדה של רב שמעון משקוף. נו, אז שהיא הייתה למעלה, אז רב שמעון לקח אותה מגיהנום, לא רב נחמן, איך ייקח אותה מגיהנום, כן? אבא לא מזכה ברע, אבא אין לו כוח להוציא את הבן. זה שכתוב, אין מידי מציל, לא אברהם מציל את ישמעאל, ולא יצחק מציל את עשיו. אז זכורה, אני שואל, משמע מכאן, שישמעאל לא חזר בתשובה. זה לא, לא זה הפשט. זאת אומרת, ישמעאל צריך לחזור בתשובה, והוא חזר בתשובה. אם לא היה עושה תשובה, אברהם אבינו לא יכל להציל אותו. זה הגמרא מתכוונת להגיד. לא שאברהם לא הציל אותו והוא לא עשה תשובה, לא נכון. ישמעאל עשה תשובה. לכן, בגמרא כתוב, פעם אחת ישמעאל כהן גדול, פעם אחת נכנסתי לתיק התורה, קראו לו ישמעאל. זה רע האמת, אבי ישמעאל הכהן, היה, שום שלו היה ישמעאל. איך קראו לו ישמעאל? בגלל שהוא עשה תשובה. אני לא יודע מרן מה היה מגיב, היה סנדק, והיו אומרים לו, יקרה שמו בישראל, ישמעאל, לא יודע מה רב היה מגיב. אבל לפי עיקר ההלכה, הנה חן אמה, ישמעאל עשה תשובה, זה לא מצטצל יפה, אבל ישמעאל עשה תשובה. לכן, רב זרע האמת, קראו לו, רבי ישמעאל הכהן. אז הוא כתב, יחד עם החתם סופר, שניהם, הוא היה חרב החתם סופר, הרבה החרב. אבל שניהם קודם אותו דבר, שלכל הפוסקים שאומרים, שאסור להסתחר בדברים התמיים, זה איסור דאורייתא. ישות, יכין ובועז. אני לא מכיר את השוט הזה, אבל זה מובן בכף החיים, שם ראיתי את זה. הוא שואל, האם מותר לאדם לקנות קופים קטנים ולמכור אותם? קונה כל קוף, נגיד, $100, מוכר את זה $200. אנשים קונים קוף, כדי לבייך עליו, כל 30 יום שלא ראה אותם, ברוכתה השם קרם אליך העולם, משנה הבריות, רווחים משום מלכות, על קוף ועל פיל, ששניהם יש להם קצת דברים דומים לבן אדם, רווחים עליהם משום מלכות, משנה הבריות, ככה הלכה. יש אומרים שרק פעם ראשונה, רווחים, שרואה את הקוף, פעם ראשונה, רווחים על זה משנה הבריות. נו, פעם ראשונה הוא ראה את זה בגיל 3 שנים, הוא יכול לברך, איך אפשר? אבל יש חולקים, יש אומרים ככה מנהג, כל מנהג לא אומרים על סבן, כל 30 יום רווחים על הקוף. אז הוא קונה קוף ומוכר את זה. אז הוא מסתחם בדברים התמיים. מותר לאכול קוף? ודאי שעשו. אז הוא מסתחם בדברים התמיים. איך זה מותר? דן בזה והכין ובועז. והוא כותב, כיוון שזה נעשה לנוי ולשישוע, זה לא נעשה לשם אכילה, מותר להסתחם בזה. כל האיסור להסתחם בהמה טמאה שעשויה, כמו חזיר למשל, שאוכלים את זה הגויים, אם אני מסתחם בזה, זה אסור גזרה שלא יבוא לאכול. אבל כאן, קוף פי אוכל קוף. לכן בזה אין את היסוד, זה לנוי בעלמה. הוא כותב לפי זה, גם גמלים. היום אנשים לא אוכלים גמל, מי אוכל גמל? זה עולה ביוקר. לכן מותר לקנות גמלים, שם הדרוזים בנגב, למכור את זה פה ביריחו, למכור את זה, ירוויח על זה כמה כספים, מותר, למה? כי זה לא עשוי לאכילה. כל דבר שלא עשוי לאכילה, אין בזה איסור. הפרי חדש, הוא כותב, אפילו מקומות שאוכלים את הגמלים, כמו שרוב העולם לא אוכל גמלים, מותר להסתחר בגמלים. הגאון רב חיים נאי, שהיה רב כרב השכונה פה בבוכרים, הוא כותב בקצות השולחן, יש אנשים קונים אקווריום, שם יש דגים שחורים, על הרוב, או דגי נחש, אלו דגים טמאים, מי יכול לאכול דגי נחש, או דגים שחורים, אסור לאכול אותם. כל מיני, גם יש שם עוד דגים, אולי דגי זהב זה לא, אבל יש דגים שהם טמאים, אני קונה אקווריום עם דגים, וכל מיני צפרדעים, כל מיני דברים, בתוך האקווריום, אני יכולה להסתחר בדברים מטמאים. ומי שקונה, הוא מסייע בידי אחד שמוכר. הוא קנה את זה ב-10 שקל, מוכר את זה ב-20 שקל, הנה מסתחר בגללי, שאני מסייע בידו, מותר או לא. כתב את זה בשוט, בספר קצות השולחן של הרב חיים נאי, הוא כותב שמותר לקנות דגים טמאים של אקווריום, נחשים, כל מה שצריך שם, מותר, כי זה לא עשוי לאכילה. זה עשוי לנוי, זה עשוי ליופי. כשמרן היה רב ראשי תל אביב, לפני 52 שנה, אני זוכר, בבית שלנו, בתל אביב, היה אקווריום גדול, עם חשמלים, כל מיני דברים, הרב לוקח ספר ללמוד, והערב, יושב את מול זה, מסתכל עליהם, למד בהם, אתם איך הם רגועים, אף פעם לא יתראה את הדג עצבני, אתם רואים איך שהם רגועים, היה מסתכל עליהם ולומד, מסתכל עליהם ולומד, זה עשוי לנוי, הדגים האלו, אם אני מסתחר דבר שעשוי לנוי, זה מותר, מערך הוא זרוע, זה לפני 800 שנה, קדמון, הוא כותב, ששאל את רבותיו, עופות המצפצפים, בכל נאה, ונמצאים בכלוב, האם הוטל תטלה בשבת, בא עליהם שמש, ויכול חשולום שימותו, ברוב החור. רוצה לקחת את הכלוב הזה, לטטל אותו, להעביר אותו, הרי לא מטטלים בעל חי בשבת. אסור לקחת כלב בשבת, אפילו כלב קטן של שישוע, אסור לגעת בשוט הלקת דן, מה הוא לתת בעל חי קטן, לילד קטן שישתעשע בו, שישחק בו. הוא דן בזה בשוט הלקת. הוא לא היה מקובל. לפי הקבלה יש עניין אחר. איך אדם מגדל דברים טמאים, כלב וכל מיני דברים. זה בעיה לפי הקבלה. הוא דעה שם בעיקר לפי הפשט. האם מותר לתת בשבת כלב קטן, כל מיני חתולים, כל מיני ילד קטן שישחק איתם, שיעזוב אותו לרשות, אותו ללמוד. כל מיני מבין לו את המוח ילד, נתן לו משהו. אם מותר או לא, הוא דן בזה. ברוך הזרוח כותב, אף על גב דבי אלמה, בעלי חיים מוקצים בשבת, עופות אלו, הטוקים האלו, ואם בני אדם נהנים מכולם, לא מוקצהו. אני התארחתי פעם בשבת ביישוב אדם, זה כאן קרוב לירושלים. שבת, אמרתי שבת ראשות, שיעורים. נכנסתי לדירה שנתנו לי שם להתארח, ושמע מישהו אומר לי, שבת שלום. מי? מסתכל, אין. טוב, אחר כך אני עושה שלום עליכם, מישהו עוזר לי. מה? טוקי. היה שם איזה טוקי, ואני אומר, וכל יפה היה לו. אומר לי, שבת שלום, אומר לי. כן, לימדו אותו כנראה. זה עשוי דיונוי. לכן מותר לקנות טוקים, ונגיד ב-100 שקל, לקנות אותם ב-120 שקל, ולהסתחר בזה, זה מותר. כי אף אחד לא שוחט טוקים ואוכל. זה לא יונה, קושי יונה שוחטים ואוכלים. לכן זה לא עשוי לאכילה, לכן זה מותר. זה כותב את זה, מערך וזרוע, הוא מדבר לגבי טיטול בשבת. אם היה עשו לגדל אותם, עשו להסתחר בהם, הוא היה צריך לציין, זה ראשון. בלב הכי עשו לגדל להסתחר בהם, איך יש לך בת כלוב של טוקים? היה צריך לדבר על זה. משמע השם בזה שוב ניסו. זו היה חזקה. בית יוסף כותב, בקוף י' ג' כותב, עופות המצפצפים, מותר להסתחר בהם. זה מה זה? זה טוקי. עופות המצפצפים, זה טוקי, מותר להסתחר בהם. טוב, זה לדבר שדבר שעשו לגדלוי. אבל במקסיקו, שהחלתי לספר על זה, יש שם מול הפירמידות, חנות ארוכה מאוד, שם מסתחרים בדברים שאוכלים אותם, מה שעשו לאכילה אצל הגויים, והיהודי הוא הבעלים. שאני ביקרתי שם, לפני 40 שנה שסיפרתי לכם, הרבה שנים, 40 שנה לפחות, שביקרתי שם, עוד אבא שלך לא היה שם, אני חושב, כן, שביקרתי שם, אמרתי לאותו אחד, חילו, אמרתי לו, מה, אתה שחרר החנות, אז אתה קונה חזים ומוכר, משתרם, מסתחר בזה, איך דבר כזה אתה עושה? הוא נבהל. אז אמרתי לו אחר כך, יש פה מרן, נמצא פה, בוא נלך עכשיו למלון, נתייעץ עם מרן. הוא אמר לו, תעשה הסכם כזה, שעליו, על הגוי, תביא איזה מישהו גוי שהוא קבלן משנה, הוא מטפל בכל המחירות והקניות והבישולים, אתה מקבל רווח גלובלי. אדם יש לו מלון בחוץ לארץ. שם הכל עושים, טרפות עושים, נבלות טרפות, חזיר, הכל שם מבשנים. אבל הוא השקיע, יש לו כסף בבנק, קנה במיליארד דולר למשל, קנה בית מלון במנהטן. שם באים גויים ואוכלים, שקצים ומסים, מותר להם, אף אחד לא עושה להם לאכול את זה. הם עושים את זה, והוא עכשיו מסתחר. ברגע שהוא עושה הסכם, שאני אין לי עסק בכלל עם כל מה שאתה קונה, הוא קונה גם טמפו, הוא קונה קולה, הוא קונה עגבניות, קונה עוד דברים שזה מותרים.
ואתה נותן לי אחר כך עוד גלובלי, כל שנה, תדמה זה, $1,000,000, למשל, כן? נותן איזה סכום מסוים. זה לא נותן לו סכום על הרווח של החזיר, של הבשר של שקצים רומסים. לא נותן לו על זה כסף, אלא זה גלובלי. יעשה הסכם כזה, ואז יהיה מותר. לפי זה, מי שקיבל עבודה במסעדה, אם הוא חלק מהבעלים, יש כאן בעיה שהוא מסתחר בדברים מטמיעים. צריך לפתוח את הדם, נגיד לו, תעשה הסכם. תבוא לחכם, נכתב לך את ההסכם, יש כאן בעיקות יוסף, שם כתוב את הנוסח של ההסכם, בפסח כרך ב', שם כתוב נוסח ההסכם, יעשה, אני, כמו שעושים מכירת חמץ, כמו שעושים יותר המכירה בשביעית, גם פה, או יותר המכירה שעושים בבחורות וכדומה, גם פה יעשה דבר כזה, איך ייפטר מהבעיה שמסתחר בדברים מטמיעים. אבל עצם הדבר, לבשל לצורך גוי, שפטר עוזל, הרב עוזל, כותב להקל בזה, הגאון אמר שם, כותב להקל בזה, הגאון חכת יואב, כותב להקל בזה, ולכן המסקנה היא, מותר לאדם להיות טבח, מסעדה של גויים, מלון של גויים, ולא גוזרים מדעתנו, שימה ולטעום. אבל הרב אבי עומר, הגביל את הדברים, שחל אורך החמישי, למרות שהתרתי את הדבר הזה, אבל כל הזמן יחפש עבודה אחרת, איזה צורה של עבודה, אדם המבשל חזיר, מבשל כל מיני שקצים, איזה צורה של עבודה. אז נכון, לפי הדין מותר, אין גזירה שמבוא לטעום. אבל זה דבר זה, יחפש עבודה, ומיד יעזור, איך מצא מקום אחר? כי פרנסה זה דבר חשוב. אדם לי פרנסה, חשבו בכל מקרה, זה דיכאון וחלילה וחס. לכן אנחנו מקילים, צורך פרנסה אנחנו מקילים, אבל בד בבד שיחפש מקום אחר. מקום אחר, ואז יעזור את הדבר הזה. יש גם נקודה, צריך להזיר אותו. מי שעובד שם הטבח, לא לבשל חלב בסיר של בשר. הרי אין להם כלים מיוחדים לחלב, כלים מיוחדים לבשר. אנחנו היהודים, הישראלים, יש לנו כלים מיוחד לבשר, כלים מיוחד לחלב, נזרים. הם לא, הכל יצא, הם שם הטרפות, יש שם חזיר בלברכי. בשלום הצהריים בסיר הזה מחלה בשר, בערב אותים לו הוראה, תעשה עכשיו, הוא טבח, הוא מחלה חלב. באותו סיר, זה בעיה. אם זה כלי בין יומו, מה שתוך הכלי בלוע, זה יוצא בשעת הבישול, מרתיח חלב, כל מיני דברים מאכלי חלב מחמם, מה שבלוע יוצא לתוך המאכלי חלב, ואז מה הוא עושה? מבשל בשר בחלב. הרי למדנו בתחילת השיעור, לא תבשל גדים בחלב אמו, אפילו הבישול בעצמו, בלי שאני אוכל, בלי שאני ינה. עצם הבישול, זה אסור, לבשר בחלב. אם זה דאורייתא או דרבנן, זה מחלוקת. הגאון רבי יותן אייבשיץ, בקרטה ופלטה, הוא כותב שלפי דעתו, האיסור של דבר בשר וחלב בלוע, זה לא מהתורה, זה רק מדרבנן. הוא מביא ראיה מהרשב"א. הרשב"א כותב, אדם שלקח כף חלבית, ויש סיר של בשר, מחלה בשר, נמצא על האש, לוקח את הכף החלבית, ותוחב את זה בתוך הבשר, ומערבב. אוי ואבוי, יש כאן כף חלבית, בלוע בזה חלב, יבב את הבשר שזה רותח, מרק וכדומה, מה שבלוע החלב יצא לתוך הבשר, יש כתערובת של בשר בחלב, צריך לשער 60 פעם נגד הכפית. אתה לא יכול לשער נגד מה שבלוע, אתה לא יודע כמה בלוע, לכן משערים נגד כל הכפית, תשים מים עד הסוף, למעלה למעלה, תחת הכלי שים צלחת, תקח את הכפית, תחליף את זה בפנים, אין מקום בכוס, כל מלא מים עד הסוף, נשפח תוך הצלחת. כל מה שנשפח זה הנפח של הכפית. צריך שיהיה 60 פעם נגד הנפח הזה. בלי זה, זה אסור. כך כותב הרשב"א. ממשיך הרשב"א ואומר, הוא לקח את הסיר הזה לחכם, שואל אותו, יש פה היה כפית, 60 או 60, ובדרך מישהו דחף אותו, חלק מהמרק נשפח. הוא בא לחכם, כבוד הרב, יש פה כפית, אהבתי את תוך הבשר, בדרך נשפח לי קצת. אולי אם נשפח, לפני שנשפח, אולי היה 60 פעם, יש פה ספק. אומר הרשב"א, ספק דרבנן לכולה, ומקלים לו. אומרים, ייתכן, היה 60 פעם נגד הכפית, וכן הוא מתיר. אבל זה איסור בלוע. יש כאן חלב בלוע בתוך הכפית, יש כאן בשר בתוך הגדרה. יש בישול בשר וחלב ובלוע, הצריכות שעשו, עם ספק. ספק דאורייתא לחומרא. על כוחך, אומר רבי יותן אייבשיץ, משמע מהרשב"א שאין בישול דאורייתא בשר וחלב באיסור בלוע. ראיה חזקה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי.
השנה, קול חי תמיד. חדשות קול חי, השעה 10.
לילה טוב, שבוע טוב ושלום.